עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריאל אלדד. 103
FM. שלום, אני אריאל אלדד ואני היום השוטר הטוב. ידוע שהחרדים לא משרתים בצבא, לא עובדים, יש להם קומבינות שמכניסות אותם ארצה בנתב"ג, ידוע שהם עורכים טישים המוניים בפורים ומצטופפים בלוויות, הכל ידוע. עד כדי כך ידוע שהנושא הוא הכותרת של סרטי תעמולה של ליברמן, לא עובד עם תמונה של חרדי. אז אין לי זמן בשוטר הזה להתעסק בכל הקביעות הללו, שתיים נכונות במידה רבה, אחרות במידה חלקית וחלקן סתם עלילות הנובעות משנאת חרדים. אבל נתון אחד שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משך את תשומת ליבי. בארבע השנים האחרונות יש מגמה רצופה של עלייה בשיעור העובדים במגזר החרדי. מ-60% ב-2017 ל-63.5% בשנה שעברה. לא דרמטי, אבל שיפור רצוף. ובאוכלוסייה הכללית בארץ באותה עת, המגמה הפוכה. מ-64% ב-2017 ל-63.5% ב-2019, כמו אצל החרדים בשנה שעברה. נכון, אצל החרדים יותר נשים עובדות ופחות גברים, אבל אנחנו נגד אפליה מגדרית, אז את העלילה האנטישמית הזאת, החרדים לא עובדים, תמחקו, בסדר?
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. מילה למשטרה. תשמעו חברים, לא חייבים לשלוח כל הזמן נציגים לאולפנים. יש ימים בהם עדיף לא להיות שם. פשוט כדי לא להאלץ להגיד לא אמת. אנחנו רואים כבר מיום חמישי קרנבל המוני. בכל מקום. משוק הפשפשים ביום שישי למחנה יהודה היום. מהטישים והילולות פורים אצל החרדים, למסיבות הטבע והקרחנות של החילונים. מה שאנחנו לא רואים זה שוטרים. או שוטר, אחד, לרפואה. אז כשאתם אומרים שאנחנו בכל מקום, פעם ועוד פעם, זה לא נשמע טוב. אבל אין לי טענה אליכם, שיהיה ברור. הפילו עליכם משימה שאי אפשר לעמוד בה באמצעים שיש למשטרת ישראל. אכיפה נחושה, אולי יותר מדי, ראינו בוויקנד רק באום אל-פחם. כולל פצועים ואשפוזים ואלימות משטרתית ומה שתרצו. בכל מה שקשור לקורונה, אתם לא קיימים בימים האחרונים, אז תורידו את הראש לכמה דקות, תבליגו, לא חייבים לדבר ולהגיב כל הזמן, לפעמים פשוט אין על מה. תודה.
שבוע טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, בערים המוקפות חומה, אז גם פורים שמח.
פורים שמח, לחום.
יש חומה סביב כפר אדומים?
לא, אפילו אז גדר אין, באופן אידיאולוגי.
הבנתי. ודווקא לא קורה, תפו, לא רוצה אפילו להגיד את זה. אני לא קונה ממש, לא מסכים, לא יכול, לא מבין מאיפה אתה מביא את הנתון, אני אבדוק אותו. לא יכול להיות שחרדים עובדים יותר מהחילונים, אין חיה כזאת?
לא, מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. יש, הסטטיסטיקה אומרת, אני לא מדבר אפילו על 2020, ששם יש 61%
לא של הבנתי
עובדים
מה אתה אומר.
באופן כללי. אני אומר שאחוז החרדים שעובדים שווה לאחוז באוכלוסייה הכללית במדינת ישראל.
לא השוויתי את זה לחילונים, או אמרת
לא, לה... לא לחילונים, לכלל האוכלוסייה.
אני אביא לך נתונים מסודרים, תשמע, אני לא חשוד בשנאת חרדים להפך.
הלכתי
באמת,
לכל הסטטיסטיקות של הטבלאות, לאקסלים, הסתכלתי.
נעלה דן בן דוד, נשאל אותו, הוא חוקר את זה כבר 30 שנה. לא צריך להיות סוני חרדים.
אבל אצלם אנשים, 75% מהנשים עובדות, וקרוב ל-50% מהגברים.
אז תשמע, אצלנו עובדים הרבה יותר מ-50% מהגברים, אתה יודע.
ופחות אחוז מהנשים.
שתיים, הנשים שלהם עובדות בדרך כלל, 90% מהמקרים, בשכר נמוך, בעבודות לא מתגמלות, לא, אתה יודע, בחירות בהייטק או בזה.
אתה מוחה נגד כיפוח החרדיות.
לא, אני חושב, ההשתתפות שלהם בשוק העבודה, תראה, בנק ישראל, יותר מזה, בדוח מלפני שנה אמר שאם השתתפות החרדים בשוק העבודה, והיא לא נמדדת רק בכמה עובדים, אלא בפריון ובהכנסה ובתוצר, אם ההשתתפות לא תעלה, יהיה צורך לעלות מיסים ב-16%, אפילו הביאו את הנתון, אבל בוא, זה שווה בדיקה והעמקה, זה מעניין, אני לא, תשמע, אני את החרדים למדתי לא רק לאהוב, ממש לאהוב בשנים האחרונות, לטוב גם ולרע, תשמע, זה האחים שלנו, מה? גם מה?
לא, גם לאהוב וגם לסנוא. אני חי באותו מצב.
חלילה, לא, למה לסנוא?
אני לא יכול לראות את הטישים ההמוניים והנוויות ההמוניות, ואני לא יכול לראות את שוק הפשפשים ואת
השנאה
מחנה יהודה היום.
מתעוררת בי רק כשהם צועקים לשוטרים נאצים.
כן, זה מעצבן.
לא זוכר מי כתב היום, עקיבא נוביק, בטוויטר, שהוא לא... אם איזה שוטר יתפוס חרדי שצועק לו נאצי וישבור לו את כל השיניים, הוא לא יזיל דימה. אני מזדהה. עורך ומפיק אסף נבוא, אחרי לשידור עידו כהן, אתה שמח שמחסנים את הפלסטינים סוף סוף?
כן, בטח.
אבל במודרנה. ואומרים לי שזה פג תוקף.
תשמע, העניין הזה... איך זה לא מעליב את מודרנה? שאלנו את חזי לוי ביום חמישי בריאיון לפורים, הזהרתי אותו שאני אשאל אותו את השאלות המצחיקות.
כן, הוא לא שעה להזרה.
הוא לא שעה לרגע.
בקיצור, זה היה כמובן צחקתי עם הפג תוקף. טוב, תשמע, שאלתי עכשיו איזה משאלון, בזו הלשון, ממש חילטרתי משאלה, אני די מתבייש בעצמי. אז תסלח לי. ככה, מי השם בהפקרות בנדבג והקרחנה ברחובות? אחד, ביבי והחרדים. שתיים, השמאל והחילונים, סוגריים והתקשורת. שלוש, כולנו. ארבע, הכל בסדר, תתקדם. בואו, מצביעים, 882 מצביעים וזה כולה 10 דקות באוויר. קרדיטים נתנו, אז נשאר לנו לעשות ולשאול ולהגיד ולהצהיר. על מה לא נדבר היום?
רומן וייסברוט, בן 37 מקריית גת, שלושה ילדים, הצעיר בן חודש. רומן מת שלשום פתאום מקורונה, לידיעת המעססים שזה לא יקרה להם.
ערבי שגר ברחובות, אשתו ברפיח, בן לבדואי מהנגב ואם עזתית, גויס על ידי החמאס לסוף מידע על כיפת ברזל, חד גדיה. זה די מצחיק.
אמיר פרץ הורה שהשלטים בגני שעשועים שמחייבים ליווי מבוגר לא יהיו עם ציור של אם וילד, אלא של אנדרוגינוס עם איש קטן. יאללה גברים, נגמרו התירוצים.
גם כיתות זין יוד יחזרו השבוע ללימודים, נקווה רק שהמורים יתחסנו.
בריטית שתי הצטרפה לדאש בגיל 15, התחתנה עם מחבל, ילדה לו שלושה ילדים, הילדים מתו, בריטניה שללה ממנה את האזרחות, יש מה ללמוד מהבריטים
שאתה
האלה.
שאתה תגיד את זה, קריאת יערים, יישוב חרדי שהיה ירוק, עד שמשפחה גדולה אחת שמתנגח חיסונים, חלו כולם, כולל הסבא והסבתא, עכשיו זה אדום, שהשכנים יטפלו בהם.
גונדר משה אוחיון מונה למפקד מחוז דרום בשבס, והוא מופקד על רוב בתי הכלא של המחבלים, סליחה, על פי הגדרתו אסירים פוליטיים. שמגיע להם ללמוד ולהשתקם במשמרת שלך אוחנה, תתבייש.
הוא אמר אסירים פוליטיים?
אמר אסירים פוליטיים.
על דעתי הוא לא ידע מה הוא אומר. לא, זה לא יכול להיות. עם כל הכבוד, כן. או שזה האח של אופר כסיף או משהו.
לא יודע, לא יודע.
טוב, אנחנו עם הרבה חרדים היום. קודם כל, עכשיו הסיפור זה תהלוכות לירושלים. אריה, למה לא אתה לא עושה מצוות עלייה לירושלים?
כי אצלנו אין מחסום.
בקיצור, שיירות שיירות, המשטרה עוצרת, אז יורדים המכוניות, הולכים לצידי הדרכים, חרדים, נשים, גברים, ילדים, טפם, כולם, נשותיהם, מה שתגידו לכל הארוחות והמשטעות והטישים של פורים בירושלים, ומי שמופקד על התחום הזה, לפחות מבחינתי, זה ישראל פריי, העיתונאי החרדי, שלום ישראל.
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה. במקורותינו נאמר פורים כפורים. אם בהקבלה שבין היום הזה לבין יום כיפור, נגיד שעכשיו זה סוג של שעת נעילה ככה, אז למאמינים שבינינו זה שעת רצון. לנו העיתונאים זה זמן לסכם חג מאוד מאוד עמוס. צייצתי עכשיו בטוויטר, באמת לאחר בדיקה די מעמיקה של שלוש הימים האלו, לא מכיר חסידות אחת בישראל, לפחות מהמוכרות והבולטות, שוויתרו השנה על אירועי פורים, כלומר על הטישים המסורתיים. זה דבר שעובר יחסית מתחת לרדאר, לא נרשמת שום אכיפה, והדברים ידועים, חסידויות גדולות ומכובדות עם אלפי אלפים. כן, אתן עוד תובנה קלה, בפורים היה מאוד לטעמי קל להיווכח מהבדלים שהם קיימים, אבל הפעם זה בלט בין החסידים לבין הליטאים. חסידים להלן אנשי אגודת ישראל, ליטאים להלן אנשי דגל התורה. אצל בעוד הליטאים, בערים הליטאיות, קחו את בני ברק למשל, שהיא יותר מאופיינת כליטאית, שם ההפרות היו מאופקות. לא היו מסיבות המוניות, באופן יחסי.
לא מהמקפצה.
לא מהמקפצה, כמובן, העוצר לא עוצר, זה לא שהלכתם בעשר בלילה ולא היו אנשים ברחובות, אבל כשאתה מגיע יום לירושלים, מה ששם הולך, שירושלים היא בירת החסידויות, ממש ככה מכל הסטלטה והשמנה, מה ששם נראה, זה באמת, גם כאילו שאני צפיתי ככה, ששאלו אותי לפני, לאן אנחנו הולכים, אז צפיתי שיהיה סוג של שגרה, אבל מה שרואים ביממה האחרונה מירושלים, ואגב, זה גם אנשים שמעלים תיעודים בעצמם, תיכנסו לכל הסטטוסים של ידידיכם החרדים.
טוב, כי הם שיקורים, בפורים מותר לשתות, כולם שותים, ושוכחים את תקנות הקורונה, וגם שוכחים שאסור לעלות תיעוד של זה.
אבל אם באמת הייתה חומרה או איזשהו סיכוי לאכיפה, אז אף אחד לא היה מסתכן, גם בפיקחותו וגם בשחרותו. טוב, עד כאן
נעמתי
בעצמי, אתם מוזמנים לשאול,
צמד מראה. אני רק לפני שהיה לי שאלה, אני רק רוצה בסוגריים להגיד, בפורים החילונים לא נשארו פריירים מהרבה הצער, השבו והעלו, ראו מחנה יהודה וכמובן שוק הפשפשים וכל מה שקרה בתל אביב, כן ארי.
אני לא בטוח ששוק הפשפשים זה חילונים. יכול להיות שזה חרדים שהתחפשו לחילונים והשתוללו בשוק הפשפשים?
לא, אריה, זה חילונים, תתקדם. זה לא תחום שלך, תתקדם.
העלייה לרגל לפורים, זה מנהג עתיק? עולים ברגל איזה 3-4 קילומטר בעליות לירושלים? זה מסירות נפש.
תראו, בכל שנה, קודם כל צריך לומר שהשנה זה פורים משובש, משולש, כן? הוא לגמרי נחתך, לכן גם הטקסים והטישים, הכל השתנה קצת, כל אחד עם המנהגים שלו, איך הם מפשטים את כל האירועים על 3 ימים, אבל כן, בהחלט, בכל מוצאי פורים, כל הערים החרדיות מתרוקנות, זה מחזה קבוע וידוע, אלפי אלפים עומדים בתחנות אוטובוס ועולים ירושלים. עכשיו צריך לומר, בשעות האחרונות מראות מאוד מאוד לא נעימים, בעיניי לא אנושיים, של אנשים, משפחות, אנשים...
עם עגלות ותינוקות. שתועדים,
אתה רואה תמונה של זקן עם מקל סבא עולה ברגל.
כן.
עכשיו תקשיבו, אני חייב לומר, באמת, למרות שלרבים מאיתנו יש כעס כלפי החרדים בכל התקופה הזו, יש לי אולי איזושהי תרומה לאנשים שגם רואים את הדברים הפחות נעימים מתוך הקהילות החרדיות, אבל... כן צריך לומר, גם בתוך זה לאזרח חרדי עדיין מגיעות זכויות אדם בסיסיות עדיין במדינתנו. והדבר הזה שבו ממשלה מחליטה, תקשיבו, ההחלטה התקבלה בערב שבת, כלומר יש אנשים ירושלמים שכבר היו במקומות אחרים, יש ירושלמים שתקועים בעיר. ההחלטה שמתקבלת ברגע האחרון והחמור מכל, ההחלטה היא נטו על תחבורה ציבורית. כלומר, אם יש לי סבתא בירושלים ונכד אחד שלה זכה להחזיק ברכב פרטי, הוא יגיע לתת למשלוח מנות או לסעוד אותה.
תגיד, ישראל.
אחר, רק תחבורה ציבורית, לא, זה לא הגיוני, זה לא מתקבל.
שאלה אחרונה.
זה גם כנראה לא מדויק, כי אני שומע שני דיווחים מכביש 38 בית שמש ירושלים, של אנשים שמתלוננים, כיוון שמותר לנסוע במכונית פרטית, רק מכוניות פרטיות עם חרדים אמרו להם להסתובב. והמשטרה אומרת, זה אירוע נקודתי.
לא, אריה, תקשיב, זה דיווחי טוויטר, אני לא ראיתי את זה, לא ראיתי שום עיתונאי רציני שמדווח את זה, זה כל מיני בכיינים קבועים, כרגע בעיניי אני לא יכול להסתמך את זה, אבל מספיק לי לראות את הילדים ואת הזקנים שצועדים בכבישים, זה לא מחזק.
עכשיו, אגב, בערוץ 12 מדווח ומצולם שהמשטרה פושטת עכשיו בהמוניה על המסיבות בירושלים. מוטב מאוחר, ישראל פאי, תודה.
תודה רבה.
אני רק בשעה הזו יש גם טישים בכל חצרות החסידויות, אז יש פה אכיפה נורא נורא נוחה על כמה מסיבות ולא על מה שבאמת מתרחש. תודה
טוב, טיש זה יותר קשה, נו, בחייך. תודה ישראל.
תודה רבה.
חברת הכנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון, תקווה חדשה, יושבת ראש ועדת הקורונה בכנסת, שלום.
ערב טוב.
שלום רב, ערב טוב.
טוב, הכותרת היום בעקבות ערוץ 12 ביום שישי ופעילות רבה של אורי מסגב בשבוע שלפני, זה שנדמה לי שזיהה נתניהו שהסיפור של ועדת החריגים גורם לו נזק אלקטורלי. בואי נתעלם לרגע מהמגפה, כן? בסוף החיבוק הזה עם החרדים והמטוסים המוסי החרדים שמגיעים מול כל המקרים שאנחנו מכירים שתקועים בחול, ויש כנראה איזושהי הכרזה שאו שהוועדה תבוטל או שלכולם ייתנו להיכנס בכפוף לבדיקה בכניסה וביציאה וכו' וכו'. איפה את עומדת פה בסוגיה הזו?
אני חושבת שמה שאנחנו רואים זה מה שמאפיין את הניהול הקושי לאורך כל המשבר, שהכל זז מ-0 ל-100 ומ-100 ל-0. כשאנחנו אמרנו, תנהלו את האירוע גם בנדבג בצורה מבוקרת, אגב כבר בחודש אוגוסט ועדת הקורונה, דרשה גם ממשרד הבריאות וגם מהממשלה, תנהלו את זה בצורה מבוקרת, שכל אחד שנכנס לארץ יעבור בדיקה, לא משנה אם זו מדינה אדומה או ירוקה, אנחנו מטיסים אנשים ולא מדינות, קיימנו דיון ועוד דיון ועוד דיון והם התעקשו לא לעשות את זה, ובסוף ראיתם לאן הגענו, לסגירה הרמטית של נדבג. הם לא מצליחים לנהל את זה כי זה גם חסר היגיון שמאשרים כל כך הרבה ישראלים בחוץ צריכים להגיע הביתה במשך תקופה ארוכה, ועכשיו כמו שאת, והכל כמובן גם היה מאוד מאוד פוליטי מסתבר בוועדת חריגים, והנה עכשיו הם כנראה רוצים לחזור חזרה. לאיזו דרך הם יחזרו חזרה אנחנו לא יודעים, כי כמו כל דבר בניהול של המשבר זה הכל ברגע האחרון, הכל בשלוף, שום דבר הוא בלי חשיבה, ולצערי הרב ככה זה נראה.
את אומרת מ-0 ל-100 ומ-100 ל-0, אבל מסתבר שבניו יורק ב-15 דולר מקבלים אישור שהבן אדם הוא מחלים מקורונה. אז זה לא הוצאה גדולה. אז איך אפשר בכל זאת להגיע לאיזושהי, את אומרת לא לסגור לגמרי, אבל את רואה שגם כשאת נותנת טפטוף מסוים, באים אנשים שאין להם שום קשר לא לתחלואה ולא לחיסון, הם פשוט באים עם הווירוסים.
אבל הרי בוא רגע נזכור באיזה נקודה היינו ולאיזה נקודה הגענו. אנחנו היינו בנקודה שעוד היה אפשר לנהל את האירוע, שהיה אפשר לייצר אמון עם הציבור. אגב, היו כמה נקודות בזמן שהיה אפשר אפילו להתחיל ולבנות מחדש את האמון שנהרס לפני כן. ולצערנו הרב, כשאתה רואה כשלוחצים מאוד מאוד חזק את הציבור, אז הציבור מוצא, זה בדיוק הקרקע הפוריה לכל השטיקים האלו שאנחנו רואים. זו לא בעיה לגלות מתי הדברים מזויפים ומתי לא. אפשר היה לייצר סטנדרטים מאוד מאוד ברורים. אנחנו מדברים על כך שגם תהיה בדיקה בנתב"ג עם הנחיתה בארץ. היה צריך לעשות את זה מסודר לאורך כל החודשים האחרונים. לא עשו. והנה עכשיו, אגב, אני מזכירה לכם רק שלפני שבוע החליטו שכן יטיסו 200 אנשים. אף אחד לא קבע, לא אמר מי אלה האנשים האלה, מאיזה מדינות יטיסו אותם, על סמך מה נקבע המספר הזה של 200. הכל בשלוף, לא מצליחים למצוא היגיון בשום דבר, זה נכון לנתב"ג, זה נכון לניהול של, כמו שאתם דיווחתם עכשיו, של פורים, כן עוצר, לא עוצר, מה האפקטיביות שלו, מה באמת מונעים כאן. זאת אומרת, הכל בבלבול מאוד מאוד גדול, ואחר כך מצפים שהציבור ייתן אמון במישהו מהממשלה, ובאמת יתיים את ההנחיות.
להמשיך להקשות עלייך בנושא הזה, כי מצד אחד כשהיה מחדל המוטציות כולנו צרכנו למה נתב"ג פתוח, ועכשיו שסוגרים צורכים למה סוגרים, אבל בינתיים מצטברות העדויות. ארי, עכשיו בדיוק מה שישראל פריי אמר, יש עכשיו טיש של חרדים בבית המדרש המרכזי של האדמור מגור, אלפים על אלפים, יש פה תמונות מטורפות בתוך אולמות סגורים, ואתם בתקווה חדשה לא ממש רוצים להיכנס לחזית מול החרדים, אתם לא ליברמן, חברת הכנסת ביטון.
אז ראשית, בן, אני רוצה כן שתקשה עליי עם השאלה שאתה שאלת, ולהזכיר לכולם את מה שאמרתי גם קודם. אנחנו מלכתחילה, אני לפחות בוועדת הקורונה, מלכתחילה דרשנו שינהלו את האירוע של נתב"ג בצורה מושכלת, שהסיפור שהיה עם דובאי, שהכריזו עליה כמדינה ירוקה, ושלחו לשם אנשים, קיבלו אותם חזרה בלי בידוד, אנחנו עמדנו בוועדה ודרשנו...
אבל גם כשלקחו אותם לבידוד, שנייה, הם ברחו גם מבידוד, או המציאו תירוצים, או השתוללו.
אנחנו דרשנו את הבדיקות גם עם ההגעה לארץ, אנחנו דרשנו שיהיה סדר בתוך כל הבלגן הזה. ולגבי בידוד, אז צריך לאכוף את זה. הרי מה אתה אומר בעצם, אריה? שבמקומות שלא מצליחים לעשות את הדברים, הם לא מצליחים לעשות בידוד, אז הם מכניסים למלוניות, או עכשיו מדברים על אזיק אלקטרוני, הם לא מצליחים לטפל בצורה ממוקדת בתחלואה, אז הם לוקחים מדינה שלמה לסגר, הם לא מסוגלים לעשות הסברה אפקטיבית לגבי החיסונים, אז הם מעבירים מידע, זאת אומרת, כל פעם שהם לא מצליחים לנהל את האירוע, הם הולכים לצעדים קיצוניים. וגם עכשיו, אני מתחברת למה שאתה שואל, בן, אנחנו אמרנו לאורך כל הדרך, זה לא משנה באיזה מגזר. החלטתם על עוצר, זה עוצר מלא, וזה לא משנה באיזה מגזר זה. אתם צריכים לאכוף את הדברים בצורה, את הדברים שאתם קובעים בצורה שהיא שוויונית, לא משנה באיזה מגזר זה. ואנחנו רואים שהדברים לא קורים, ואתה יודע למה זה לא קורה, בן? כי כשראש הממשלה צריך לבקש רשות מהנכד של אחד הרבנים, אז הדברים, אתה יודע, מתקבלים גם כמשהו שהוא רשות ולא כמשהו שהוא חובה.
אבל גדעון סער הולך לאותו אדמו"ר קניבסקי לקבל ממנו ברכות. זה לא שאת יודעת, הוא יבוא ויגיד, אני לא רואה אותך ממטר.
קודם כל, אין קשר בין הדברים, בין ללכת לרב, בין לבקש ברכה, לבין לאכוף את מה שצריך. קבעו שיש שלא מקיימים אירועים המוניים, אז לא מקיימים אירועים המוניים, נקודה, זה לא משנה מי עושה אותם. ואני יכולה להבטיח לך דבר מאוד פשוט. גדעון סער לא התקשר לאף אחד כדי לבקש את הרשות להכיל איזושהי החלטה או איזשהו נועל או איזשהו חוק שאנחנו נקבע אותו. וואנס היא קבע שיש חוק מסוים, הוא יהיה תקף לגבי כולם, נצטרך לאכוף אותו, אנחנו נאכוף אותו בכל המקומות. אנחנו אומרים את זה כבר
טוב,
הרבה מאוד זמן.
טוב, לאחד הוא יצטרך להתקשר.
הדברים חייבים להיות שוויוניים.
לנפתלי בנט הוא יצטרך להתקשר, גדעון סער, אם הוא רוצה להקים ממשלה.
נפתלי בנט הוא בהחלט שותף לגיטימי ורצוי בממשלה תחת גדעון סער, וכן, כשעובדים בשותפות, אז זה נפתלי בנט, וזה גם השותפים האחרים.
בשיחות סגורות הוא מצוטט כמי שאומר בנט בימים האחרונים, שאם הוא צריך לבחור בין בחירות חמישיות לבין לשבת עם נתניהו, יישב נתניהו.
ולכן, מי שאתה יודע, הוא אומר בעצמו, מי שרוצה את נתניהו בשלטון, שיצביע בנט. מי שלא רוצה את נתניהו בשלטון, צריך להצביע גדעון סער, כי בסופו של דבר, תקווה חדשה, היא באמת התקווה היחידה לשינוי היום במדינת ישראל. אגב, לשינוי בהרבה מאוד רמות.
ובמתאר כזה אתם תשבו באופוזיציה?
אנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, ואנחנו אמרנו בצורה מפורשת,
שמי לא, שרוצה את נתניהו. לא. מה קורה אם לא אתם באופוזיציה?
אם נתניהו מרכיב ממשלה, אנחנו באופוזיציה.
כן, ארי, יש מקום אחר?
מי שרוצה את נתניהו, שלא יצביע לנו, אמרנו את זה. מי שלא רוצה את נתניהו, שיצביע לגדעון סער,
נקודה. את יודעת, אני שאלתי את עצמי, למה גדעון סער ואת ונוספים אומרים את זה כל הזמן, ובסקר האחרון בערוץ 12, ארי, אני לא יודע אם ראית, קיבלתי את התשובה, כי 58% מכלל הציבור, בלי קשר למה שהם אמרו למי מצביעים, לא רוצים את נתניהו ראש ממשלה אחרי הבחירות, ורק 33% כן רוצים. על הדבר הפופוליסטי הזה אתם רוכבים?
לא, זה ממש לא עניין פופוליסטי, זה עניין של מהות, בן. אתה ראית את ההתנהלות גם שלי לאורך השנה האחרונה, ברור לחלוטין שעם הביקורת הכל כך קשה שיש לי על ההתנהלות של נתניהו, על כך שהוא שיעבד מדינה שלמה על העניינים האישיים שלו, שום דבר פה לא היה ענייני. יש פה עסקים שקורסים, אנשים שבאמת דיממו את הפרנסה שלהם, ילדים שיושבים בבית כל כך הרבה זמן, באמת חברה שמתפרקת. איך אתה יכול להעלות בדעתך שאני אתן את ידי לכך שנתניהו ימשיך בשלטון ולו יום אחד אחרי ה-23
במרץ?
ולכן אין סיכוי שאנחנו נעשה את זה. אנחנו באנו לכאן כדי להביא שינוי, אנחנו באנו לכאן כדי להפסיק את הפילוג ואת הקרע בעם, אנחנו באנו כדי להביא יציבות למדינת ישראל, ולכן אנחנו רוצים להביא את השלב הבא ואת הציבור שיחזק אותנו.
הזכרת את הילדים שלא הולכים לבתי ספר, את בעד חיסוני חובה למורים?
אני אומר לך מה, צריך לעודד חיסון בקרב כולם, וזה ברור שכמה שיותר אנשים יתחסנו, ככה יהיה יותר טוב. אני נגד הכפייה, אריה, ואני חושבת שגם, תדע, דווקא כאשת חינוך, אני אומרת את זה כל הזמן, ככל שלוחצים יותר וקופים יותר,
מורה סרבן חיסונים יכול ללמד ילדים לא מחוסנים?
תשמע, קודם כל צריך, יש פתרונות
לו,
אחרים.
אמרנו לו, שכנענו אותו, לא רוצה.
אריה, יש פתרונות, אותו מורה יצטרך לעשות בדיקות באופן תדיר כדי להביא תוצאות עדכניות. אגב, אני רוצה לומר לכם שגם במשרד הבינוי והשיכון כשהייתי, אנחנו דגמנו פעם בשבוע בדיקות סקר את כל העובדים בדיור המוגן כדי למנוע התפרצויות בדיור המוגן. עשינו את זה באופן שיטתי, זה נעשה עד לתקופה האחרונה שבה היו החיסונים. יש הרבה מאוד פתרונות, ואני אומרת, צריך להשקיע בהסברה, הסברה, הסברה, למצוא את הפתרונות שבהם אנחנו כן נעודד יותר אנשים ויותר מורים לעשות את זה, אבל ככל שקופים יותר ולוחצים יותר, אנשים נלחצים, ויכול להיות שזו לא הדרך.
חברת הכנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון, תקווה חדשה, תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
לא שדלו, שלא תחשוב שלא הייתה עליי איזה התקפת עמוק של חסידי אריה אבני אחרי שתיגנת אותו פה. בסוף אני משלם את המחיר של השטויות שלך. טוב, אנחנו נצא לדיווחי תנועה עם ראות מתיתיהו ארגון, פרסומות, נחזור עם עורכת הדין אפרת רייטן, מקום חמישי במפלגת העבודה, ואחר כך נדבר על אותו עניין בנתב"ג עם החרדים, ועל סוריה, איראן, ארצות הברית, ישראל עם אייל זיסר, ועוד כמה דברים, חכו לנו. עורכת הדין אפרת רייטן, מקום חמישי ברשימת מפלגת העבודה לכנסת, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני לא זוכר שמעתי אותך מאז שנבחרת בפריימריז.
בועה.
אולי זה אני.
אולי זה אתה. אני חושבת שאין יום שאני לא מתראיינת.
אז זה כנראה אני. טוב, תשמעי קודם כל, וולקאם.
תודה רבה.
איך את מרגישה להיות, את יודעת, הביקורת על רשימת העבודה, זה תראו אנשים כמו, רשימה ארוכה מאוד של אלה שלא נכנסו בפריימריז, וכל מיני אנשים חדשים, כמו אפרת רייטן, מערוץ הילדים, מה את עונה לאנשים האלה?
אני לא שמעתי את זה באופן אישי ככה, אבל אם את רוצה שאני אתייחס לזה, אז אני יכולה לומר לך שערוץ הילדים היה לפני 25 שנה. מאז עשיתי עוד קריירה, לדעתי אפילו החלפתי אותך בתוכנית הבוקר בקשר.
ואפילו הייתי פרשן את... את הגשתי מני פרזל, נכון?
נכון.
הישבתי אצלכם, נו.
נכון, לא פעם אחת. אבל בעיקר הסבה המקצועית מאוד משמעותית, עשיתי בגיל 39, ו... התחלתי התמחות אצל עורך הדין אלי זוהר, זכרונו לברכה, במשרד גולדפרב זליגמן, שאמר לי, עזבי אותך כבר מכל הקשקושים האלה של הטלוויזיה, בואי תעשי באמת את הדברים המעניינים. ואכן כך קרה, ונשארתי במשרד הזה יותר מ-10 שנים, אני שותפה במשרד, הרבה מאוד תובנות ותביעות, הליכים מכל סוג שהוא, מתביעות דיבה ל... תביעות הפסוגיות, מנהליות, הכל, 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 מכל. וזה היה אחד מבתי הספר הטובים והמעולים והמעניינים שעברתי בחיים, כאשר לפני שנתיים וחצי גם הגיע אלינו התיק של האסון הנורא של נחל צפית, ו10 המשפחות השקולות הגיעו כאשר חרב עליהם עולמן, ויצאנו לדרך ולקרב קרבות, שנמשכו ונמשכים עדיין בשלושה מישורים, גם במישור הפלילי, גם במישור האזרחי וגם במישור הציבורי, כאשר בעצם הסיפור של המישור הציבורי, אני חושבת, היה אולי...
אתם פתחתם על, על שר החינוך ומנכלו, זה נפתלי בנט, אגב, כמה העולם קטן,
נכון,
על כל היחס בהקשר של האירוע הזה, זה עוד רלוונטי?
תשמע, זה... קודם כל בוא נגיע לשורה התחתונה. השורה התחתונה בסוף היא שהשר צחי הנגבי השבוע מינה את הוועדה ונתן להם כתבי מינוי לוועדת חקירה סוף סוף שתקום ותבדוק את הכשלים שהובילו לאסון הנורא הזה. כאשר השר בנט היה שר החינוך, הוא עשה הכל כדי שוועדה כזו לא תקום, הוא ומנכ״ל משרדו. הם הקימו מעין איזה פייק ועדה של הסדרה. הם התעסקו בכל מיני מחקרים ובדיקות ציבוריות, איך הציבור תופס אותם בהקשר של האסון, ואחת השאלות המקוממות אגב, שככה נגלתה לנו בשבוע שעבר על ידי בחדשות 12, זה אחת השאלות הייתה, האם אתם חושבים שההורים אשמים? ועוד כל מיני דברים איומים שקרו במהלך השנתיים וחצי, אף אחד לא היה מוכן להקים את ועדת החקירה,
ועכשיו היא קמה בשעה טובה. בואי ננסה להגיע שנייה לפוליטיקה, כי בכל זאת זה הנושא היום. נעשה סדר בעניין הזה של למי הצבעת. באחד בפברואר את מתראיינת לאתר דבר, אתר של תנועת העבודה, ואת אומרת, אני תמיד הצבעתי למפלגת העבודה, גם אבא שלי וגם סבא שלי, אבל ברעיון אחר את אומרת שבשנים, בשנתיים האחרונות את מצביעה למפלגות מרכז, אז איפה האמת?
אז אני מבינה שגם אתה קורא את הפוסטים של עמית סגל,
וזה נורא יפה. אני קורא את אתר דבר, מה לעמית סגל?
לא, אני אגיד לך למה.
הוא מנוי על דבר, כן.
משום ש... מה שנקרא, אתה יודע, לקחת שאלה אחת ושאלה שנייה, ואז לחבר את התשובות ביניהן, זו לא חוכמה גדולה. וכאשר בעצם נשאלתי אצל יגאל מוסקו, אגב, וגם בדבר, נדמה לי, את זה אני כבר לא זוכרת, אבל כאשר נשאלתי, למה דווקא מפלגת העבודה, או האם הצבעתי למפלגת העבודה בבחירות האחרונות, ועניתי שלא. עניתי שלא הצבעתי למפלגת העבודה בבחירות האחרונות, משום שהיא איבדה את דרכה, אבל כל השנים הצבעתי למפלגת העבודה. ואז במקום אחר נשאלתי, תגידי לי, למה שאני אצביע למפלגת העבודה ולא למרץ? ואז עניתי להם, תראו, אני אף פעם לא הצבעתי למרץ, תמיד הצבעתי למפלגת העבודה. אז לקחת מפה ומשם ולעשות את האחד ועוד אחד,
הבנתי, אנא מני חמישה הבדלים בין העבודה ומרץ. לא הרבה, חמישה.
בוא נתחיל בחמישה הבדלים בין גדעון סער לבנימין.
לא, אני שאלתי על ההבדל בין העבודה ומרץ.
לא, כי השאלה הזו היא שאלה כל כך, אתה מבין, פופוליסטית שנראית לי, אבל אני
מה פופוליסטי? אני רוצה לדעת באידיאולוגיה מה ההבדל בינך לבין מרץ.
אריה, אתה לא מצביע לא עבודה ולא מרץ, מה אכפת?
לא, אבל אני סקרן.
בסדר, אני יכולה לתת לך את התפיסה שלי, ואתה יכול להתחבר אליה או לא. אני, כמו שאמרתי באמת, רואה את עצמי שייכת למפלגת העבודה, משום שזה באמת מפלגה שהיא שמאל מרכז. וכשאני אומרת מרכז, אז אני מתכוונת גם באמת לחיבורים. ואני מתכוונת לקבל עוד את המפלגות האחרות, ולשבת עם מפלגות ימין, ולמצוא את המקומים החרדים, וכל אותם דברים שמפלגת העבודה עשתה במשך השנים. לא בכדי אנחנו זוכרים שבשנת 92 הוקמה מרץ והתפצלה ממפלגת העבודה, בגלל בדיוק אותם חילוקי דעות אלו. אז אתה יודע, אתה יכול להיות שמאל-שמאל, או שמאל מרכז, או ימין-ימין, או ימין על מלא, או כל מיני, אתה יודע, הגדרות שהיום משתמשים בהם. אני מפלגת העבודה, וגאה מאוד על כך.
טוב, שאלה אחרונה, ונניח מרכיבים ממשלה ועבודה בפנים, ואת צריכה לבחור תפקיד?
בוא נשאיר את זה לאחר כך, אבל אני יכולה להגיד לך שאין ספק שעולם המשפט ועולם החינוך הם מאוד 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 יקרים לליבי, ואני נוכח כל שטיפות המוח ובעיקר ההפקרות של שני התחומים האלה לטעמי, אני אשמח לעמוד שומע למשמר.
ועדת החינוך נראה לי טוב. טוב, העברנו איתך רעיון בלי לשאול, וטוב שכך על אבתיסאם מראענה, תאריך את זה, תודה רבה.
אנחנו מחכים אגב להכרעה ותודה רבה.
תודה רבה. מנחם טוקר, מגיש טלוויזיה ורדיו, שלום לך.
ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב, חברים, מה נשמע?
לא צריך להגיד חרדי, אבל אתה הולך היום, יהודי, אתה הולך היום גבוה, אני קורא, אפרופו, זה לא היה תחקיר, הבעיה שהמילה תחקיר עברה שהוא סוג של זילות, הכתבה של לוקאץ' ביום שישי, באולפן שישי על הקומבינות של ועדת החריגים, אומר טוקר, אני קורא לחבריי הטובים והקרובים, הוא מדגיש, כן? ינקלה אלפרין מהאופטיקה, מייקל וולף מאירוקה, חנוך קס, הבעלים של דיזיין סיטי, מוטי בן משה על שלל עסקיו, ולידידי שולה, מיקאה פישר, להחרים את ערוץ 12, האנטישמים, ולא לפרסם שם. אתה מוכן לקרוא להם לפרסם ב-103? ואז אנחנו פותרים אותך ונפרדים.
אם הם לא מפרסמים, אז איך יש להם 103 כסף למשכורת בשביל אדם שמשדר שתי תוכנות פופולריות כמוך, מרבים?
הם מקוששים בו.
אנחנו מפרסמים, מפרסמים, בטח.
כי אריה נשמע לי מתנדב ציוני, אבל הייתה לא נראה לי שפחות.
בטח, אבל
אריה יושב על שלוש פנסיות תקציביות. בקיצור, תגיד, אתה הגזמת קצת טוקר, לא?
לא יודע, אולי קפצתי על איזה מיני עץ כזה, אבל בתוך ארבע דקות הודיע לי ינקלה אלפרין, הבעלים של אופטיקה אלפרין, שהוא באמת הולך להחרים את קשר, שזה תקציב גדול של אופטיקה אלפרין. וזה לא עניין, תשמע, כן, 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 הודיע שהוא מחרים, הוא מעביר את התקציב שלהם ברשת, אז אולי גם יישארו לו כמה פעורים, לא, 103 הוא כן משלם. אבל בן, העניין הוא מאוד פשוט, שהגיע הזמן לומר די, תשמע, פעם היו עיתונאים רציניים כמו בן כספית, לברמיה ואחרים, פתאום כל אדם שהוא קצת...
אף אחד לא קיבל סקירה על חנופה.
בדיוק, נכון, וזה חלק ממה שאני עשיתי.
זה סתם מתאפה, אני גמרתי פה, כן, תמשיך.
כן, לא, אבל תשמע, פה יושב בן אדם, לא יודע מי הוא בכלל הלוקאץ' הזה, פשוט בשבת, יודע בלי שבא שאף חרדי לא צופה. ומכניס איזה פייק ניוז מארץ הפייקים, במוצאי שבת אתה צריך לקום, ועוד פעם כל החרדים אשמים, וכל החרדים חריגים, וכל החרדים קומבינות, ותפיסות רק חרדים. זה לא נכון? זה לא נכון, אחי.
אני חושב שהגזמת, קודם כל תורה אריה לשאול, כן אריה.
תראה, אני ראיתי את הכתבה היום, כמובן לא ביום שישי, אבל אני מסכים איתך שזה לא תחקיר, שזו כתבה, וכשאתה מצלם אתה יכול לצלם חרדים, ואתה יכול לצלם עמודים, ואתה יכול לצלם כל מיני דברים, ולהגיע למסקנות הגורפות שרק חרדים מגיעים ובקומבינות. עכשיו, בסדר, אז זאת כתבה, מכאן לאנטישמיות?
לא, חבר'ה, תנו לי 20-30 שניות. אני לא מתראיין אף פעם, אני אשדר ברדיו, אני לא מתראיין.
וואלה, זה כאילו נדיר שאתה בא אלינו?
לא, כן, יש לי אח שלי שמדבר, ובן דוד שלי נתי, אני לא מדבר, אני מדבר בתוכנית שלי ברדיו.
נתי, בן דוד שלך?
כן, נתי, בן דוד, הכי ירח, הוא הכי יחזיר.
איך אתה מכיל את זה?
מכיל, אתה מבין, צריך פה איזה מישהו עלי תנה עדיין פה.
בדיוק.
והסיבה, אני לא יודע רק מי עלי ומי התנה, אבל מה שבאמת חשוב, שבשנה האחרונה, ולא משנה מה, אתה לא יכול להיות חרדי בערוץ 12. לא יכול. יש לך פתאום את ההלוויות, ופתאום את רינה מצליח שמתחילה עם השטיות של המוצא שבת. ואז אתה עובר ויש לך את הקטע של לוקאץ', ואתה נכנס ויש לך את שרקי שכל ארבע דקות מכניס לך, אתה לא יכול להיות חרדי. זה כאילו העורך של חדשות 12. הוא מספר ארבע אצל ליברמן, ואני פותח את העיניים, ואני אומר, לא, הוא לא מתמודד שם. מה קורה שם?
טוקר, אני חושב שאתה בפוזיציה קצת, תראה. קודם כל, מה עשה לוקאץ'? לוקאץ' לא עשה תחקיר, לוקאץ' עמד בשדה וראיין חרדים. הדברים מדברים בעד עצמם. עכשיו, אתם חייבים להבין את הסנטימנט בצד השני.
הוא לקח רק את החרדים מטיסה אחת בניו-יורק, היו עשרות איתו...
אבל אתה יודע שאורי מיסגב, שגם הוא לא עומד פה למשפט, נמצא כבר שבועיים שורץ שם בשדה, מצלם את כל הטיסות, בסוף, בכל המקרים, אני כבר נחשפתי לזה 200 מקרים...
בן, יש אהרון עידן, שהוא קצת יותר מוכר, ועיתונאי קצת יותר רציני ממרגיסגב, עיתונאי, הוא מספר, אני שבועיים ישן בנתב"ג.
בסדר, שפר, שעשה כתבה, שצלם.
כל החרדים על הפנים, והרב קניאבסקי זה, והכל בסדר. תביאו עובדות נכונות, אל תמציאו שטויות.
אבל זה כן, זה כל העניין שהביאו עובדות, בסיפורים האלה הביאו צילומים, סרטונים.
אגב, רוב אלה שמגיעים מניו יורק בדרך כלל הם חרדים, ועוד משהו.
זה לא נכון.
מה לעשות שרוב החרדים הם מחלימים ומחוסנים? הוא בא לקח איזה טיסה אחת בניו יורק.
אבל הוא אומר שם, איזה חרדי אחד שעולה $15 לקבל אישור שחלית.
אני לא יודע מי זה נתן את האישור הזה, ומי זה אישור מזויף, אז באמת המשטרה צריכה מהר מאוד להגיע לסיפור הזה.
טוב, בוא לא נבנה על המשטרה בימים האלה. טוקר, תשמע, יש שם אנטישמיות, הגזמת, ועל זכותכם להגן על שמכם הטוב.
אבל אני מגזים, ואני חוזר בי על המילה.
יפה.
אבל בן, אני רוצה לשמוע ממך, קודם כל, שאתה מחזיר אותי מהר מאוד, כי אתה לראשונה בהיסטוריה. אריה, אני חייב לשאול אותך בתוך חבר, אריה,
כן.
פעם אני מעולם לא חסמתי אף אחד בטוויטר. אני מעריץ
גדול של בן כספית. סגור, שחררתי.
לא מסוגל לפספס את הפוע בלי לקרוא את הטוויטר של כספית. והאדם היחיד בהיסטוריה שחסם אותי זה בן כספית.
אני אוהב להיות יחיד, בודד, ראשון, בלעדי, אבל אני מרסיק אותך.
אז למה אתה מעריץ, תהיה לבד.
סגור, חזרת.
תכחיש קורונה ואני גם אחסום אותך, שלא תרגיש.
אתה מקבל עכשיו אוקיי של כבוד.
אני
חוצץ
במים בגאווה.
שלום,
שלום, ערב טוב.
לא צריך להציג את אייל זיסר מזרחן, אוניברסיטת תל אביב. תשמע, אתה אומר היום, אני לא בטוח שאני חולק עליך, הממשל האמריקאי מתנהג כאילו היה חבורת נוער של הצופים. מי הרשגד?
הרשגד, הייתי רוצה להגיד ביידן, אבל בעניין הזה אני חושב שביידן מובל מולך על ידי מי שתמיד מוביל ממשלים דמוקרטיים. יש תקשורת, יש את האליטה הליברלית מסביב, והם מכתיבים את המדיניות
אתה כותב את זה, אומר את זה, כי האמריקאים פתאום גילו מי רצח את חשוקג'י?
אני כותב את זה כי לאמריקאים, אנחנו ראינו את זה גם אצל אובמה, ראינו את זה גם בממשל קרטר, ראינו את זה במקרים אחרים, יש טובים ויש רעים, והשאלה איך אתה קובע מי זה טוב ומי זה, מי זה רע. הרי הרעים הם רעים, אבל האנשים שהם בעלי ברית שלך, שהם ידידים שלך, אז הם הרעים, והאויבים שלך הם הטובים. ואני חושב שאני יכול להבין את ההיגיון מאחורי ה... מאחורי הדבר הזה, אנחנו רואים את זה גם לפעמים אצלנו. הרי מה אומרים אנשים בממשלים הדמוקרטיים? הסעודים הם סוכנים שלנו, הם עובדים בשבילנו, הם בעלי ברית שלנו, אנחנו אימפריאליסטים, הם בעלי ברית שלנו, אז אותם אנחנו נקרא לסדר. לעומת זאת, משטרים, צפון קוריאה, איראן, בשאר אל-אסד, כל האלה, זה... אנשים שיודעים לעמוד מולנו כמו גדולים, ואז אותם אנחנו נכבד.
תגיד, עכשיו, איך אתה מקבל פתאום, כי לי דווקא זה נראה שביידן עובד עם מקל וגזר, מצד אחד הוא באמת אומר נו 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 ל-MBS, ומראה שהוא אשם ברצח חשוקג'י, מצד שני הוא תוקף מטרות איראניות בסוריה, זה לא דבר של מה בכך.
זה לא דבר של מה בכך, אבל בעניין הזה אגב אין הבדל בינו לבין טראמפ מהבחינה הזאת, שגם ידידנו טראמפ, האיראנים תקפו אוניות סוחר ומחליות נפט במפרץ הפרסי של הסעודים, של האמירויות, טראמפ לא הגיב. כשזה הגיע למתקפה לשגרירות האמריקאית בבגדד, אז הוא הגיב. גם ביידן, למה הוא פעל בסוריה? משום שהאיראנים או שלוחיהם בעיראק תקפו חיילים אמריקאים בעירביל בצפון עיראק, ואני חושב שהוא פועל כך לא כדי למסור מסר סעודים או לאיראנים, אלא כדי לצאת טוב בוועדת חקירה או בפני הציבור האמריקאי שיבוא וישאל, החיילים שלנו בסכנה, מה אתה עושה. מהבחינה הזאת אני לא רואה הבדל בין הממשלים האמריקאים, הם פועלים רק שהאינטרסים שלהם בסכנה, וטראמפ אמר את זה, אני נותן כסף אז אתם תגנו על עצמכם.
וזה שהוא חוזר למועצת זכויות האדם, זה חלק מההצטרפות שלו לצופים?
אני חושב שכן. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים איך העולם מתנהל, והעולם ביסודו הוא זה ריאל פוליטיק. כולם רעים, רק יש רעים שהם בצד שלנו, ושיש לך אינטרס שהם יהיו בצד שלנו, וגם כשאנחנו אומרים רעים, בכל זאת יש הבדל בין סלמן לבין בשאר או לבין האיראנים בכל מה שקשור לכמה דם יש על הידיים ובמה הוא נפל ובמה הוא מואשם. אז בניגוד למה שהייתי מצפה לבדוק מי לצדך ולדבוק בו, אז אתה דובק דווקא במי שלא לצדך, ואת מי שלצדך אתה מפקיר. הרי
תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה.
תודה רבה.
פרסומות וסיפור מאוד מאוד מרגש, אכן, חכו. אנחנו אומרים שלום. קודם כל, רק שתדע, כתבי חינוך פרסמים שמעריכים את שנת הלימודים גם לחודש יולי בחינם, שזה דבר מאוד יפה, פרטים יהיו בהמשך הערב. פרופסור איתן דומני, שלום.
ערב טוב. שלום לך.
מכון ויצמן, סיפור מאוד מרגש. יש בית מחירות פומביות בישראל שקוראים לו פסרל, מוכרים מאומנות, יודאיקה ועתיקות, ואתה פתאום מצטרף. זה מחירה בטח מקוונת, בזום וכאלה, נכון?
כן, אונליין, זה לא זום, אבל
ואתה מתחרה על תמונה ומתעקש ומתעקש ומתעקש, בסוף קונה אותה. כמה שילמת אגב?
בוא נעזוב את זה. שילמתי.
ואז מה מתברר? מה אתה מספר להם כשאתה מצליח לרכוש את התמונה?
תראה, אז כשבאתי לאסוף אותה, הבאתי איתי בכיס תמונה בשחור לבן, צילום בשחור לבן של אותה תמונה, והבחור מפסרל, אני לא מכיר אותו כל כך.
נדמה לי אדם סנדר קוראים לו.
אדם סנדר, הוא בחור נחמד, אבל לא ידעתי עד כמה זה יעניין אותו בכלל כל העסק. אבל באיזשהו שלב שלפתי את התמונה בשחור לבן והראיתי לו, אמרתי לו, תסתכל על זה, ואז הוא איך אומרים, הפה שלו נפער, והוא אמר, מה זה? הוא גזירה שזאת תמונה שאני קניתי, מצולמת בשחור לבן, ואז הסברתי לו שזאת תמונה שהייתה שייכת לאבא שלי, שמחר אותה לפני 60 שנה, זה סיפור שאם אתה רוצה אני אספר לך.
אבא שלך, הוא בא מהונגריה, הוא עבר שם את השואה, נכון?
הוא עבר את השואה, הוא נולד ב-1902, כלומר הוא לא מאתמול, והוא היה אספן אומנות, ובשואה כל המשפחה שלו נרצחה, וכל רכושו נעלם, ולא ידעו להגיד לו אם את האוסף שלו גנבו הגרמנים או הרוסים. ו-57, ואז הוא רכש עוד תמונות עם הזמן, ו-57 עלינו לארץ, ואיתו אוסף תמונות של ציירים מוגרים טובים, וחיינו די נגיד בדוחק.
אני אגיד את זה בקיצור, כי אין לנו זמן, לא היה מה לאכול, הוא התחיל למכור תמונות ולהתפרנס.
פחות או יותר.
ואז אתה רואה את התמונה, תמונה שהוא מכר במחירה פומבית.
ואני חלמתי כל חיי שאני יום אחד אתקל בתמונות שהוא מכר, ונתקלתי בשתיים מהן במחירה פומבית בהונגריה, במחירים שפי 10 ופי 30.
בהונגריה מכרו את זה?
כן. שתי תמונות שהוא מכר בארץ, התגלגלו לאוסף של אפרים קישון, ומשם להונגריה, ונמכרו במחירה בבית מחירות
מאוד. אוי, דרך אפרים קישון, זה גדול. אבל זה לא המחירה של אתמול, נכון?
לא, לא, זה היה לפני 4 שנים, ובמכאב לב לא התחריתי שם, אבל זו של אתמול, הבנתי שזה יהיה במחיר שהוא כן בהישג ידי, ונלחמתי כמו אריה, ואכן קניתי אותו, וזה הסיפור.
שסיפרתי
לבחור הזה בפסרל, לאדם סנדר.
צייר הונגרי, לא רמברנט מקורי או משהו. זה לא רמברנט מקורי.
בוא נגיד, שאם זה היה רמברנט מקורי, אז כנראה שלא היה לי מספיק כסף לתנות.
תגיד, ובאיזה, בן כמה היית כשנמכרה התמונה הזו בערך? סדר גודל. ואתה פשוט זוכר אותה.
כשהייתי צעיר היה לי זיכרון פחות או יותר אבסולוטי לויזואלי, כלומר לתמונות ולדברים כאלה.
ובאלבום של אבא שלך מצאת אוסף של תמונות שהוא צילם את התמונות שברשותו?
היו מצאו, כן, כן, בגדול כן, היו שזה כמה תמונות שמישהי צילמה בשבילו בשחור ולבן.
אתה פשוט סוגר מעגל, בונה את הסלון מחדש.
ממש סגירת מעגל.
מה אתה עושה במכון ויצמן, פרופסור דומני?
אני כבר פרופסור אמריטוס, מה שנקרא. אני כבר יצאתי לפנסיה, ו... אריה אלדד, אתה שומע אותנו?
ודאי, ודאי.
אז אני כתבתי איתך על שירתו של אורי צבי גרינברג.
נו, בבקשה. תמיד זה יגיע לזה עכשיו.
אנחנו נמשיך בפרטי אחר כך.
הרצית אצלנו ואני זה שהזמנתי.
פרופסור דומני, כמו שאומרים אצלנו, שכוייך גדול ותודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, כל טוב.
אריה, אני רוצה להגיד לך מילה על עוד אריה, אריה מליניאק. הוא היום נפרד, קראתי את טור פרידה שלו מידיעות אחרונות אחרי 30 ומשהו שנה, אבל הוא משדר פה אחרינו. אז קודם כל מליניאק, אנחנו אוהבים אותך וישר כוח. עורך המפיק אסף נבו, החייל שידור עידו כהן, עורך הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורטינג קופן ומליניאק. גם אחר נהיה פה.
כן, שבוע רק התחיל, יש לנו עוד כהנה וכהנה.
כהנה וכהנה, כן, כולם, ביי.